אומר הרמב״ם בחלק א' פרק א'. הרמב״ם, כאילו הנושא שלו, לא יודע אם כאילו, אבל על פני השטח, הנושא של כל הפרקים כאן, הוא להסביר ולהרחיק את הגשמת האלוה. יש הרבה מאוד אנשים שמקשימים, קוראים כל מיני מילים שנמצאים בתורה, למשל הם רואים שהאדם נברא בצלם אלוהים, ולכן מה הם חושבים, שאיך אלוהים נראה? שיש לו ידיים ורגליים ויש לו אף ופה וכל מיני דברים כאלה, שהרמב"ם מכיר גם ספרים שבהם זה כתוב דברים כאלה, וככה הם מבינים. לכן הרמב"ם עובד פה בשיטתיות לאורך 49 פרקים ראשונים, אולי 50, על ועושה מילון. תוך כדי מילון הוא נכנס גם לעוד נושאים. כבר מעניין לשים לב שהפרק הראשון שהרמב"ם בוחר בו לדבר, בעצם חלק גדול מהעיסוק של הרמב״ם בפרק לא יהיה באלוהים, אלא יהיה באדם. נכון, אם הייתי שואל, כאילו במנותק, מה חלק א' פרק א' מלמד אותנו, אז התשובה תהיה שחלק א' פרק א' מלמד אותנו מהו האדם. זאת היא השאלה שעומדת בראשית מורה נבוכים. במה בני אדם הם בני אדם? למה הם בני אדם? ומה הם בני אדם? זה נובע מהעובדה שהרמב״ם, את המילה צלם, מסביר כצורת הדבר. צורת הדבר, אני לא אכנס היום, אני עוד נאלץ להיכנס לזה בהמשך, להסבר יותר עמוק של מושגי החומר והצורה, שכל מי שיד לו באיזשהו ספר מחשבה יהודי מכיר את המושגים, נכון, עד המהר"ל הם עדיין זוכים להישאר רציניים, למרות שהמהר"ל כבר חי בתקופה שבה העולם המדעי משתחרר, או מתחיל להשתחרר, במושגי החומר והצורה. במושגי החומר והצורה יש פה עוד כיסא אחד, נראה לי. כיסא חולצה הזאת אפשר להזיז, נראה לי. במושגי החומר והצורה שולטים בהסבר איך העולם עובד. אני אגיד כרגע רק ממש ממש מעט מילים, באופן מאוד מאוד שטוח, בסדר? בהקשר הזה, אני מבטיח שבעזרת השם בהמשך אני אנסה להסביר יותר, למרות שיהיה מאוד קשה להבין. מושגים מאוד מאוד קשים להבנה, כמובן, כמובן שהמושגים שנמצאים במרכז מעשה בראשית, אז קשה להבין אותם. אבל הקדמונים הבינו שכל דבר בעולם בנוי משני חלקים. מחלק שהוא חומר ומחלק שהוא צורה. עכשיו גם אנחנו כאילו מבינים את העובדה הזאת, שבספר הזה יש חומר מנייר וצורה של מרובע. וכשהם אמרו חומר וצורה הם לא התכוונו לזה, אלא בחומר הם התכוונו לממשות הבלתי מתוארת שיש לדבר, עובדה שיש לזה ממשות ייחודית חד פעמית שנמצאת פה. והצורה, שהוא המושג שיותר מעניין אותנו כרגע מאשר החומר, הוא מושג שהמשמעות שלו הוא המהות הפנימית של הדבר. זאת אומרת, לרגע אני אגיד, יש פה מלא ספרים, רואים, יש פה כמה וכמה ספרים, וכולכם יודעים שהם ספרים, נכון? למה אתם יודעים שהם ספרים? במה הם ספרים? יש משהו שהוא הדבר שהופך אותם לספרים, שהוא הצורה של הספר. אני אומר הצורה של הספר, אני לא מתכוון לזה שהוא מרובע, נכון? כי פגשתם כבר בחיים שלכם ספרים שהם לא מרובעים. ובכל זאת הבנתם שיש להם את צורת הספר. עדיין היה להם את צורת הספר. ויכול להיות אפילו שפגשתם ספרים שהם לא מנייר, והם עדיין, נכון? היו בעיניכם ספרים. הבנתם שהם ספרים. אנשים אפילו היום יכולים להבין את הביטוי ספרים אלקטרונים. הוא נשמע להם סביר, נכון? הוא לא נראה להם כמו סתירה מוחלטת להיגיון. יש איזושהי צורה שהיא צורת הספר, הדבר הפנימי שהופך את הספר להיות ספר. למשל, זה שאפשר לקרוא בו חומר כתוב ולהבין אותו, אולי. אולי, אני לא בטוח, אני כרגע לא נכנס להגדרת הספר במובן הזה, שהוא הצורה, הוא הצורה של הדבר. בשפה שלנו היינו אומרים שהוא המהות הפנימית של הדבר. עכשיו, כשנתתי דוגמה של ספר, היא לא דוגמה לגמרי טובה, למה? כי הספר הוא לא דבר טבעי, הוא דבר מלאכותי. אני, לא אני, אבל מישהו, עשה את הספר הזה, ולכן הוא החליט שהוא ייראה כמו שהוא ייראה. גם בדברים הטבעיים, אנחנו יודעים את הצורה שלהם. נגיד, למים יש צורה, נכון? לרוח יש צורה, לעץ יש צורה, יש צורת העץ. כולכם יודעים לזהות עצים, כשאתם רואים עצים, ואפשר להתווכח על דברים מסוימים, אם הם עץ או לא עץ. אבל הוויכוח יהיה, האם הם נכללים בצורת העץ. עכשיו, זה לא רק, שוב אני רוצה להבהיר, בעולם שלהם, זה לא רק דיון אינטלקטואלי מעניין, בשאלה מהו עץ ומהו לא עץ. אנחנו לא נסביר כרגע למה, אבל העץ הוא עץ, אתם יודעים למה העץ הוא עץ? הוא עץ כי יש לו את צורת העץ. זה באמת משהו אמיתי שקיים בו, שהוא זה שגורם לו להיות עץ. הוא באמת עץ בגלל צורת העץ שיש לו. בסדר, אמרתי משהו, לא יודע אם הוא מובן לנו. עד הסוף, זו הייתה שאלה, שאלה שהטרידה אנשים. מה גורם לעץ להיות עץ? למה עץ מחליט להפוך להיות עץ והוא לא נהיה משהו אחר? מה גורם לכל דבר בטבע? והתשובה היא הצורה שלו שנלוות אליו. היום יש תשובות אחרות שהמדע עונה. למשל, ה-DNA שלו יכול להיות תשובה. אבל הצורה היה התשובה שאנשים נתנו פעם. אני כרגע לא נכנס לעניין. צלם הדבר הוא הצורה שלו. הוא המהות הפנימית של הדבר. אומר הרמב״ם שאדם נברא בצלם אלוקים. מסביר לנו הרמב״ם שהדבר נברא בגלל הצורה של האדם. מהי צורת האדם? מהי הצורה של בני אדם? כשאנחנו מסתכלים על בני אדם, ואנחנו שואלים מהי המהות הפנימית, המייחדת אותו, שמארגנת את כולו, שהוא המהות שלו, הוא השיא שלו גם, הוא כאילו ההתפתחות המלאה של הדבר, הוא הדבר המיוחד שיש בדבר, שדרכו נבחין בינו לבין דברים אחרים. נתתי כאן הרבה מאוד הגדרות שונות, שלא בטוח שמתיישבות אחת עם השנייה, למונח צורה, אבל לא נורא. מהי צורת האדם? מהי צורת האדם? השכל. עכשיו, הרמב"ם אומר שהוא השכל, אני רוצה שנשים לב שהרמב"ם פה מלהטט קצת במילים. אז בואו נראה. אומר הרמב"ם כך. אני בתרגום הרב קפח, מי שיש. ממש בתחילת העמוד השני. מי שיש לו את שוורץ, אז זה קצת אחרי שהוא מסביר את המילה צלם. בפעם השנייה. אבל צלם נאמר. אומר הרב קפח. אשר אותו העניין באדם, הצלם, אני אקרא את זה מתחילת המשפט, אבל צלם נאמר הוא על הצורה הטבעית, כלומר העניין אשר, כן, הצורה הטבעית ולא המלאכותית, אשר, כלומר על העניין אשר בו נהיה דבר ונעשה משהו, בגלל זה הוא, במה האדם אדם, עוד רגע נדע. והיא אמיתתו מחמת היותו אותו המצוי. אשר אותו העניין באדם, הוא אשר בו תהיה ההשגה האנושית. ובגלל ההשגה השכלית הזו, נאמר בו בצלם אלוהים ברא אותו. זאת אומרת, הרמב״ם פה עובר שני שלבים, אנחנו נראה את זה לאורך כל הדרך. הרמב״ם אומר שלאדם יש, הדבר אשר בו תהיה ההשגה השכלית, וההשגה השכלית עצמה, בגללה נאמר בצלם אלוהים. זאת אומרת, לבני אדם יש שני חלקים, שעליהם אנחנו נייחד עכשיו את הדיבור. לנו, לכולנו, יש שני דברים שיש לנו. יש לנו כוח שכלי לכולם. לכל היושבים פה יש כוח שכלי. כוח השכלי הזה של בני אדם, מה אתם עושים עם הכוח השכלי הזה? כל מיני דברים. כל מיני דברים. יש אנשים שעושים בו מעט מאוד, יש אנשים שעושים איתו יותר, אבל כולם משתמשים בכוח השכלי שלהם. למשל, הם משתמשים בו הרבה מאוד פעמים כדי לעשות את הפעולות הכי פשוטות של החיים. אנחנו צריך לחשוב על דברים. אם אני רוצה ללכת מפה הביתה בסוף השיעור, אז אני אצטרך לחשוב, להיזכר מה הדרך, לתכנן את ההליכה, פעולות צריך להיות יחסית קלות, אבל הם עדיין במהות שלהם פעולות צריך להיות, בן אדם עובד הרבה מאוד על הפעולות צריך להיות. אומר לנו הרמב״ם בשמונה פרקים, שם הוא שוב פעם מדבר על חלקי האדם, חלק השכלי הוא הכוח הנמצא לאדם אשר בו ישכיל, ובו תהיה התבוננות, דרכו אפשר להתבונן, ובו יקנה החוכמות, ובו יבחין בין המגונה והנאה מן הפעולות. דרכו אפשר להבחין בין הטוב והרע. ואלו הפעולות, חלק מהן מעשי וחלק עיוני. זאת אומרת, אני יכול להבחין דרך הפעולות, פעולות מלאכותיות ופעולות מעשיות, חלק עיוניות וחלק מעשיות. מעשי, יש מלאכתי ומחשבתי, ועיוני שבו ידע אדם הנמצאות שאינה משתנות כפי מה שהם, ואלו אשר יקראו חוכמות סתם. והמלאכתי, אני יכול לדעת זה נגרות, עבודת האדמה, רפואה, ספנות. ואני גם, תוך כדי, חוץ מלדעת ספנות, אני בסוף מסתכל על משהו ואני אומר, רגע, אני אצליח לעשות את זה או לא. אני אצליח עכשיו וללכת דרך שם או ללכת דרך שם. כל הדברים האלה נעשים דרך השכל. השכל הוא כוח מאוד מאוד חזק של האדם, הוא הכוח השכלי של האדם. הרמב״ם בחלק א' פרק ה' ב' אומר שהכוח השכלי של האדם הוא כוח בגוף. מה זאת אומרת שהוא כוח בגוף? הוא לא כוח גופני ממש. יש לנו כוחות שממש ממש גופניים. למשל הדמיון שלנו, נגיד מערכת העיכול שלנו, בסדר, זה מה יותר טוב, אה? מערכת העיכול שלנו הוא כוח גופני שיש לכולנו. אני אכלתי משהו, עכשיו הגוף עושה את שלו. זה בכלל לא כוח, זה לא כוח מעבר לגוף, זה כוח בגוף. הרמב"ם חשב שגם הדמיון שלי הוא כוח בגוף. נדבר פעם מה זה הדמיון בדיוק, הוא גם כוח בגוף. השכל, הכוח השכלי, הוא כוח גופני, לא כוח בגוף, הדמיון. הכוח של מערכת העיכול הוא כוח גופני. השכל הוא כוח מעל זה, הוא כוח בגוף. הוא כוח שנמצא בגוף, אבל הוא לא כוח טבעי של הגוף. הוא מעבר לגוף, הוא איזשהו משהו שמארגן את הגוף. האדם מתארגן לפי הכוח השכלי שלו. הוא מאפשר לכל שאר החלקים להתארגן. הכוח הזה מחליט בשבילם מה לעשות, למרות שלא על כל החלקים האלו הוא יכול להחליט. למשל, אם הלב של האדם מחליט להפסיק לפעול, או שמערכת העיכול מחליטה לעשות צרות, האדם לא יכול להחליט שהיא תפעל אחרת. אבל עדיין, זה הכוח המארגן, הכוח הפועל, הכוח המשמעותי, כוח שמעצב את האדם, הוא הכוח השכלי שלו. זו הצורה שלנו. אנחנו מסתכלים במה האדם נבדל מבעלי החיים, זה בכוח הזה, שהוא מסוגל לחשוב, והם לא מסוגלים לחשוב. גם להם, גם לבעלי החיים, יש כוח עיכול, יש להם כוח תנועה, יש להם רצונות אפילו, הם רוצים אוכל, והם הלכו, אבל יכולת לתכנן, ולא ראינו בעלי חיים שעובדים בעבודה מסוימת, שעושים, מחליטים לשנות עבודה באמצע החיים ולומדים איזה מקצוע חדש, משתמשים בכלים, כל אלה נמצאים בכוח השכלי. כוח השכלי הזה גם נקרא בעולם הרבה מאוד פעמים הכוח החברתי, הכוח ה... לכן הוא נקרא הרבה מאוד פעמים הכוח ההוגה הדיברי. נכון? אתם מכירים את הביטוי הזה הרבה פעמים? או הכוח המדבר. א', כי מדברים דרכו, הדיבור הוא אופן של זה, אבל הוא גם כי הוא כוח חברתי. אריסטו אמר שבן אדם הוא חיה מדינית, חיה פוליטית בחלק מהתרגומים. מה זאת אומרת? שהוא בעל חיים, אבל שיש לו, בניגוד לכל בעלי החיים, איזושהי אפשרות לארגן את כל העולם. אנחנו צריכים לארגן המון המון אנשים שיפעלו ביחד. אין את זה בעולם בעלי החיים. אין אפשרות בעולם בעלי החיים, נגיד, שמיליון אנשים או מיליונים ברחבי העולם יעשו משהו באופן מתואם. אדם מסוגל לעשות את זה. זה אחד הכוחות האלה, זה כוח חברתי מאוד מאוד חזק, שנמצא באדם, הוא צורת האדם. הוא כוח בגוף, באיזה מובן הוא כוח בגוף? לא נעים לי זה, אבל כשנמות, זה ימות איתנו. הכוח הזה ימות. זה כוח שהוא קשור לגוף, הוא מקבל כוחות מהגוף. בן אדם שהרבה זמן לא מפעיל את הגוף שלו, לא יצליח לפעול את הפעילות הזאת. זה כוח לגמרי שבגוף, לגמרי לגמרי. ולכן ימות האדם, מה יקרה לכוח הזה? הוא ימות. כמו שלצמח יש כוח צמיחה, זה הכוח שלו. כשהצמח ימות, מה יקרה לזה? הוא יפסיק לצמוח. כבר לא תהיה צמיחה. ככה גם האדם. כשאדם מת, הכוח השכלי הזה, כמו שאר כוחות הגוף, מפסיקים לפעול לגמרי. זו צורת האדם. בזה האדם, בזה, בהקשר הזה, האדם מאוד מאוד דומה לכל בעלי החיים. גם לו יש איזושהי מהות מיוחדת. המהות שלו יותר מיוחדת, יותר מעניינת, יותר יפה. אבל, כמו אומר פה הרמב״ם, שהכוח הזה הוא הצורה של האדם. אבל, האדם יש עוד צורה. זה הדבר המפתיע אצל בני האדם. לבני האדם יש עוד צורה חוץ מאשר הכוח השכלי, והוא מה? הוא השכל. לא הכוח השכלי, אלא השכל.
חוץ מזה יש לנו גם שכל, שהוא לא כוח בגוף.
כולנו יש גם שכל, לא לכולנו, לא לכולנו. בני אדם יש אפשרות שיהיה להם שכל, לא לכל בני אדם יש שכל, יש כנראה לדעת הרמב״ם מלא אנשים שאין להם בכלל שכל, ובגלל זה הם כמו בהמות. בהקשר הזה אין הבדל גדול בינם לבין בהמות בתוך העניין, הרבה אומרת המשפטים האלה, הם כמו שדים ורוחות בעניין, וכשכתוב שבמדרש האדם הראשון הוליד הרבה מאוד שדים ורוחות, הכוונה שהוא הוליד הרבה אנשים שלא היה להם פשוט שכל. מה הכוונה שלא היה להם שכל? שכל, כשאומרים שאין להם שכל, לא הכוונה שהם היו אנשים שלא הבריקו, שלא היו מבריקים. בן אדם מבריק, זה אומר שיש לו כוח שכלי מאוד מאוד חזק. השאלה היא מה הוא עושה עם הכוח השכלי. אם בעקבות זה שיש לו כוח שכלי, נגיד למשל הוא מצליח לפתח משהו מדהים בעולם המחשבים, אז עדיין אין לו שכל בכלל. כי מה זה השכל? השכל הוא הידיעות הנכונות על המציאות המהותית, לדעת את האמיתות הנצחיות. זהו השכל. השכל הם הידיעות האמיתיות שיש לאדם. כשלאדם יש שכל, סימן שהוא יודע דברים. כשאני אומר דברים, הכוונה כמובן לא לדברים המעשיים שהוא יודע, אלא שהוא יודע את המהויות הנצחיות. הוא יודע את מעשה מרכבה, מעשה בראשית לצורך העניין, כנראה בעיקר את מעשה מרכבה, הוא יודע את הדברים האמיתיים על העולם. הוא יודע את הדברים הרוחניים. הידע הזה הוא השכל של האדם. אני רוצה לרגע, בסדר? אני טיפה סוטה מהרמב״ם בהקשר הזה. סלחו לי. אני נושא לזה איזה תרגום קל, שלא בטוח שרמב״ם היה חותם עליו ב-100%. אבל האדם יש שני כוחות. יש לו המון המון כוחות נפשיים וכוחות רוחניים והמון המון דברים. ויש בסוף את ההישג הרוחני שיש לו. את הדבר כשלעצמו, את מה שהוא קלט, את מה שהוא הבין, את מה שיש לו, זה, הוא לא חלק מהאדם באותו מובן שדיברנו מקודם. הוא לא איזה כוח בגוף שאפשר להפעיל אותו, הוא כוח מחוץ לגוף של האדם. הוא דבר, הוא אמת קיימת, הוא דבר ממשי שנמצא לאדם. הממשות הזאת היא צורת האדם. למשל, יגיד הרמב״ם בשמונה פרקים, ודע שזאת הנפש האחת אשר קדם סיפור כוחותיה או חלקיה, כולל הכוח השכלי, היא כחומר, והשכל לצורה. השכל הוא הצורה של כל הדבר הזה. הוא הדבר שבשבילו, כמטרתו, הוא המטרה של כל היצור האנושי הזה. המטרה של כל היצור האנושי הזה שאנחנו פוגשים היא הידיעות הרוחניות עצמם שיהיה לו. זה המהות הפנימית לאדם. לא היכולת לעשות את זה, לא המעשה הזה, לא הלמידה, אלא מה? מה שבאמת יש. מה שקיים, מה שהוא השיג, מה שהוא הבין, מה שהוא תפס. המילה השיג היא מילה שקצת מפריעה לנו, כי היא מדברת רק על שכל. עוד נראה בהמשך שהביטוי שכל אצל הרמב״ם, נפגוש את זה, הוא ביטוי קצת יותר רחב ממה שאנחנו תופסים. כבר ראינו את זה קצת, נכון? סביב הנושא של מעשה מרכבה ומעשה בראשית, שהתפיסה של הדברים היא לא מתמטיקה, הוא לא מדבר על ידיעת מתמטיקה. ברגע שהאדם יודע את הדברים הרוחניים הגבוהים והגדולים, זה הדבר הגבוה שיש באדם. זו המהות הפנימית של האדם.
זה לא כוח. הוא משיג את השכל הזה דרך
כוח השכלי. כן, כוח השכלי. הוא זה שמאפשר. יש לי כוח שכלי שבו אני יכול ללמוד, שבו אני מבין, שבו אני יודע המון דברים. ומה שאני יודע הוא הדבר שיש לי. אדם שיודע זה באמת הדבר. אני אשאל מהו האדם. האדם הוא בסופו של דבר המהות של האדם. לא הכוח שלו לקנות את השכל, אלא הוא השכל. הוא השגות הרוחניות עצמם. כשאני אשאל את האדם מי אתה בסוף חייך, מה קיים לך, מי אתה, אם אתה באמת אדם או שאתה שד משחת שלא יצא ממנו כלום, תשובה תהיה לפי מה? לפי כמה שהוא באמת הצליח להשיג. לצורך העניין, אם נחזור לדוגמת הנבואה שדיברנו עליה על הברקים בפעם שעברה, מי שאף פעם לא הבריק לו שום דבר והוא הולך כחושך, הוא לא אדם. לעומת זאת, מי שהבריק לו הרבה, הוא יותר ויותר אדם. יש לו את ההשגות השכליות הרוחניות האלה, הן נמצאות אצלו, הן אצלו בידיים. בזה האדם אדם. ככה הוא בן אדם. האדם הוא לא, שימו לב, זה מאוד חשוב. לא במה שהוא עושה, לא במה שהוא פועל, לא במה שהוא רוצה, ככה נראה, אלא בהשגה הרוחנית שקיימת לו. הדבקות הרוחנית הזאת היא כשלעצמה, במושגים העליונים, הדבקות, שאני אומר הדבקות, זה לא הרצון, אלא הדבקות הממשית, הממשות, של מה שיש לו בידיים מתוך הדברים האלה, היא האדם.
הרב אמר שאת הכוח השכלי, אנחנו לא לוקחים איתנו לקבר.
נכון.
את השכל.
המילה לוקחים לקבר, זה ודאי שאנחנו לא לוקחים. היא קיימת לעולמי עד. בוא נקרא את זה עכשיו, אחרי שראינו את זה, מלכות יסודת תורה. שם הרב אומר את זה בצורה מאוד טובה. אה? מה זאת אומרת הוא לא באמת? תסביר לי מה הכוונה.
איך להשיג אותו על זה? יש לי ידיעות כלליות כאלה בעולם.
אה, נכון, הידיעות האלה הן נכונות. הן נכונות. הן היו נכונות גם לפני ששי גניזי ישיג אותם בעזרת השם. הן היו נכונות גם, הן לא השתנו במובן הזה. זה לא שהן משתנות בגלל שהשגתי אותם. אבל העובדה, ופה זה יהיה שאלה על הישארות הנפש. אתה שואל, באיזה מובן אפשר לדבר על הישארות הנפש הפרטית שלי, בדברים שהם קבועים ונצחיים, שאלה יפה, ונראה שהרמב״ם חשב, כרגע עוד בלי להסביר, אנחנו עוד נזדקק לשאלת התשארות הנפש, אני מקווה באיזשהו שלב, אבל כיוון ששי גניזי הוא זה שהשיג אותם, אז ההישגים האלה, או ההבנות השכליות האלה, הן נשארות, ובזה אני באיזשהו מובן נשאר. רגע, אבל עכשיו רק שאני אבהיר את המילה אני. אם כשאתה חושב על המילה אני, אתה חושב על הגוף שלך, על החלקים האלה, הם באמת לא יישארו. הם באמת גם לא חשובים, באמת לא משמעותיים. מה שישאר ממך ואתה תיקח חלק בחיי הנצח, הוא בגלל העובדה שאתה באמת חלק מהאמת. בוא נקרא את זה ונראה את זה בתוך הלכות יסודי התורה. נקרא את זה פעם ליחודי יסודי התורה. אחרי שהרמב״ם מסביר שכל הדברים המחוברים מארבעת היסודות נפרדים יום אחד, אז אומר הרמב״ם לעולם אין אדם, אני בהלכה זין בפרק ד', לעולם אין אתה רואה גולם בלא צורה, או צורה בלא גולם. אי אפשר לראות צורה בלי חומר, או חומר בלי צורה. הם תמיד מגיעים ביחד, בתוך כל הדברים. ממשיך הרמב״ם ואומר בהלכה אחת, נפש כל בשר היא צורתו שנתן לו האל. והדעת היתרה המצויה בנפשו של האדם, היא צורת האדם השלם בדעתו. זאת אומרת, יש לכל אחד נפש, זה דיברנו עליה, זה הצורה שנתן לו האל, היא צורה. והדעת היתרה המצויה בנפש של האדם, זאת אומרת, ההבנה שיש בתוך נפשו של אדם, היא צורת האדם השלם בדעתו. לא צורת האדם הרגיל, אלא צורת האדם השלם בדעתו, האדם המיוחד. ועל צורה זו נאמר בתורה, נעשה אדם בצלמנו כדמותינו. וכשנאמר נעשה אדם בצלמנו כדמותינו, זה לא על כל בני אדם. זה רק על בני אדם שבאמת הגיעו להשגות. כלומר, שתהיה לו צורה יודעת ומשגת הדעות שאין להם גולם עד שידמה להם. ההשגה של הדברים שאין להם גולם, ההשגה של הדברים הרוחניים עצמם, יוצרת מאיזושהי סיבה שאני אהיה דומה להם. ואינו אומר על צורה זו הניכרת לעיניים, שהוא הפה והחותם והלסתות, ושאר ראש המגוש, שזו תואר שמה. ואינה נפש המצויה לכל נפש חיה, זה לא הנפש המצויה לכולם, שבה אוכל ושותה, ומוליד ומרגיש ומהרהר, זה לא הצורה שבה מהרהרים גם, אלא הדעה שהיא צורת הנפש, וצורת הנפש הכתוב מדבר. פעמים רבות יקרא זו הצורה נפש ורוח, כך צריך להיזהר בשמות שלא תטעה, וכל שם מלמד מעניינות, זאת אומרת, התורה לפעמים מחליפה בין השמות. אין צורת הנפש הזאת מחוברת מן היסודות כדי שתיפרד להם. ואינה מכוח הנשמה. היא גם לא מכוח הנשמה. מה הכוונה הנשמה? הנשמה היא הנפש שדיברנו עליה מקודם, הנפש האנושי. השתה צריכה לנשמה, כמו שהנשמה צריכה לגוף. אלא מעט השם מן השמיים. עוד רגע נגיע למשפט המעניין הזה. לפיכך, כשיפרד הגולם, שהוא מחובר מן היסודות וטובד הנשמה, נשענה מצויה אליה עם הגוף וצריכה לגוף בכל מעשיה, לא תיקרא את הצורה הזאת לפי שאינה צריכה לנשמה במעשיה, אלא יודעת ומשגת הדעות הפחודות מן הגלמים, ויודעת בורא הכל, ועומדת לעולם ולעולמי עולמים. הוא שאמר שלמה בחכמתו, וישוב האפר על הארץ כשהיה, והרוח תשוב אל האלוהים אשר נתנה. אז עוד דבר למדנו, שהנפש הזאת, הדעה הזאת, הצורה הזאת של האדם השלם בדעתו, היא נשארת תמיד. הרוחניות המזוקקת, שכל אחד פה אני מקווה יזכה כמה שיותר ממנה, היא זאת שתישאר איתנו אחרי המוות. זה הדבר, זה אנחנו באמת, שממנו יכול להישאר דברים בהמשך, והיא בעצם, כיוון שהיא לא מהחומר, צריך לשאול מאיפה היא, היא נשמה אלוקית, היא מאת השם מן השמיים. זאת אומרת, זה איזשהו חלק שכרגע, כרגע לפחות, יהיה קשה להסביר את הביטוי הזה, נכון? מאת השם מן השמיים היא, קודם כל היא כנראה הרבה הרבה יותר באופן ישיר, מגיעה מהקדוש ברוך הוא, אבל אני כבר יכול להגיד, שכמו שהקדוש ברוך הוא זה שיודע את כל הידיעות האלה, שאנחנו יכולים להבין, גם החלק הזה שיש לאדם, הוא מסוגל לדעת באופן ישיר דברים מאוד גבוהים, יש כאן איזו טענה שמפתיעה, שעוד נצטרך, בהמשך אני מקווה שניגע בה יותר, שמאת השם מן השמיים. זאת אומרת, יש איזשהו חלק, שכמעט הייתי אומר, הוא כאילו לא של האדם, האדם מסוגל, כמו שאתה אומר, הדעות האלה הנצחיות קיימות תמיד, האדם יודע איזושהי דעה נצחית, ואז כשיש לו את הדעה, בעצם פתאום נוצרת לו צורת האדם השלם, צורת האדם, עכשיו אני רוצה להגיד משהו, כל הצורות שדיברנו עליהן עד עכשיו, הן צורות שברור, הן מרכיבות, יש צורה ויש חומר, וזה מתרכב ביחד. אפילו כשנדבר על הצורות של הגלמים, של הדברים שאין להם גולם, מעל, מדיין צורות של משהו. פה יש צורה ששל מים, נכון? זה מאוד מאוד מוזר. יש לאדם צורה וחומר. הכוח השכלי שלו, שהוא כוח בגוף, הוא הצורה של היצור הזה שנקרא אדם. אבל יש לו איזושהי אפשרות שהיא מאוד מפתיע, משהו מאוד מפתיע ביצור הזה שקורה אדם. בהקשר הזה הוא שונה מכל היצורים עלי אדמות, שיש לו יכולת לצאת מהדמות החומרית נפשית שמורכבת בו, וגם לדעת שהיא דעה נוספת. כשהוא יודע את הדעה הנוספת, בעצם נוצרת לו צורה חדשה, נפש חדשה, שהיא מאת השם מן השמיים. כשאנחנו שואלים את עצמנו, ומה אנחנו שואפים? זה הצלם, אנחנו שואפים לזה. כיוון שההשגה הזאת היא מסוגלת להשיג את אלוקים, וכיוון שהדרך שבה היא עושה את זה, היא בלי דברים גופניים, נקרא צלם אלוהים. כן.
לפני זה על צורה, שהרב אמר שנשמע שאצל האדם יש איזשהו ציר של צורה.
יש כפל צורה, שהוא מאוד מפתיע. יש צורת האדם, שהיא קיימת גם אצל אנשים טיפשים, וגם אצל אנשים חכמים מאוד, אבל שלא עסקו בהשגות. אנשים שעסקו כל חייהם לדעת הרמב״ם, והמון המון המון דברים מדעיים מעשיים, הם יודעים המון על העולם, הם יודעים להפעיל אותו, הם נורא חכמים, הם מבריקים, העולם מאוד מאוד אוהב אותם בגלל שכלם. במובן הראשון של הצורה הראשונה שהייתי אומר שיש לבני אדם, הייתי אומר שהם אנשים שהצורה התממשה בהם באופן מדהים. יש להם כוח שכלי מאוד מאוד חזק, הם גם פיתחו אותו, הם עבדו עליו מאוד קשה. יש להם כוח שכלי מאוד מאוד חזק, יש להם צורת אדם מאוד מאוד חזקה. אבל את הקומה הנוספת שבה נברא אדם עוד יותר אדם, לא נבראה אצלם. זה מפתיע שיש אצל האדם שתי צורות. על אף יצור אחר עלי אדמות, וגם לא עלי אדמות, גם מעל גלגל הירח, אני לא חושב שהרמב"ם היה אומר שיש לו שתי צורות. אצל האדם, בגלל איזו פרובלמטיקה פנימית, שלאט לאט אנחנו נעלה עליה יותר ויותר, יש אפשרות לדבר על שתי צורות. יהיה צורת האדם, וצורת האדם השלם בדעתו. זה באמת נורא מפתיע הטענה הזאת, בתוך הציור הזה. זאת אומרת, אדם יכול להגיע לכוח שכלי מאוד מאוד גדול, במובן הזה הוא ראה מאוד מאוד מפואר, הוא ראה כמו שעץ מפואר, נראה עץ מפואר, אבל הוא לא יתקדם לאפשרות של הצורה הבאה. שהצורה הבאה תלויה במה? בהפניה של הכוח השכלי הזה לדעות האמיתיות, לדברים הרוחניים, לצורות הרוחניות שאין להם גולם, ולא רק ההפניה, אלא גם ההשגה שלהם בפועל. אני כבר מזכיר, זה קצת קשה, כי כידוע, ראינו את זה גם פעם שעברה, אדם, גם שהסיג אותם, לא מסיג אותם כל הזמן, נכון? ויש כאן גם איזושהי בעיה פנימית. גם אם תסיגו עכשיו דברים מאוד מאוד רוחניים, אני משאר שאחרי זה תלכו לישון, לא תסיגו, עוד שבועיים תצטרכו שוב פעם לעמול כדי להבין את ההשגה. זה גם קצת שאלה על העניין. אבל הדעה בפועל היא מהות האדם. האדם בפועל זו מהותו. זה לא היכולת השכלית, או ההתנהגות, או... אלא זה הידיעה ממש. במובן הזה אני כרגע כאילו מבטא את זה למקום אחר, כשאני מסתכל על אדם מאוד מאוד רוחני, מה שיש לו, האדמיות הגדולה שיש בו היא לא הכוחות הנפש המאוד גדולים. יש אנשים כוחות נפש מאוד מאוד גדולים שלא השיגו את זה, אלא עובדה שבאמת גם יש לו את ההישג הזה. ההישג הזה נמצא אצלו בידיים. המקום הרוחני הזה, ההשגתי, נמצא אצלו בידיים. בזה האדם אדם. כן. החלק שבגללו נקרא שהרמב״ם פעמיים אומר בתוך פה במורה נבוכים נראה שהוא רוצה להגיד שההשגה עצמה היא הסיבה שבגללה קראנו לאדם שיש לו צלם אלוהים, לא היכולת להשיג, אבל צלם האדם. מתי יש לאדם את צלם האדם, את צורת האדם? זה בעצם עובדה שיש לו כוח משיג. במחילה, לביל גייטס יש צלם אדם מאוד מאוד משמעותי. אני לא יודע, לא יודע אם הוא יתעסק בשגות הרוחניות העליוניות בחייו, אבל אם לא, נניח, לא יצויר שהוא לא יתעסק בדברים האלה אי פעם בחייו, אז אין לו צלם אלוהים. האדם נברא בצלם אלוהים, הכוונה שהוא נברא עם היכולת, עם הכוח הזה שמאפשר להגיע לצלם אלוהים.
יש לו צלם
האדם, ברור שיש לו. גם לקוס יש צלם הקוס, גם לעץ יש צלם העץ. צלם האדם, אפשר להגיד על האדם שהוא נברא בצלם האדם, זה משפט לא מפתיע, נכון? להגיד על האדם שהוא נברא בצלם אלוהים זה בגלל העובדה של האדם יש איזושהי יכולת גם לברוא עוד דבר שבו זה כבר דומה במובן מסוים לאותה צורה שיש לאלוהים, להשגה שיש לאלוהים. כמובן שהבדלה יש מאוד גדולה, השגה של אלוהים וההשגה שלנו היא שונה, יש הבדלה מאוד מאוד גדולה, אבל זה קצת דומה, ולכן אפשר להגיד צלם אלוהים.
אבל למה הרמב״ם ממשיל את הצלם, למי שלא עסק
במושכלות?
למה הוא
משאיר אותם
לבהמות? למה לא
ממשיל
אותם לאדם שאינו שלם?
כי בהקשר הזה, מה זאת אומרת, הוא אדם שאינו שלם, ואדם שאינו שלם הוא עוד משהו על רצף הבהמות. יש קוף, יש אריה, יש ביניהם הבדלים. גם האדם הוא בסוף בהמה משוכללת יותר, יודעת יותר. מה שמבדיל את האדם, שימו לב, אומר הרמב״ם פה, מה שהבדיל את האדם מכל הדברים אשר מתחת גלגל הירח, בגללו הוא יחיד ומיוחד, יש, אני רק אקרא, הרב סולובייצ'יק, בשמו שמעתי, שהוא הסביר סתם יפה בגלל שהוא מתאים לרב סולובייצ'יק, לא כי הוא מתאים לרמב״ם, שהוא אמר שהרמב״ם פה אומר, הוא מורה נמוכים, שבגלל שאדם מתייחד בדבר זה מכל הדברים תחת גלגל הירח, לכן אמר עליו שהוא בצלם אלוהים. מה הרב סולובייצ'יק, שמה שמקשר בין האדם לאלוהים זה שהוא בודד ושונה מכל הדברים האחרים מתחת גלגל הירח, כמו שאלוהים הוא בודד ושונה מכל העולם. ונראה לי שלא זה מה שהרב מתכוון, להתכוון שהדבר מבדיל את האדם מתוך כל הדברים שנמצאים מתחת גלגל הירח, בזה הוא שונה לגמרי, ולכן הוא כבר לא בהמה, הוא שונה, הוא לגמרי חריג. הוא מתהלך פה בעולם מתחת גלגל הירח. אנחנו נדבר הרבה על מעמד האדם בהמשך הדרך, איפה הוא בדיוק עומד, כאילו, יש דברים על גלגל הירח, צריך לחשוב איפה אנחנו עומדים מולם, או לפחות היו דברים על גלגל הירח, צריך לחשוב איפה הרמב״ם רוצה להעמיד אותנו מולם. בסדר? יש עוד מה לדבר פה על הפרק הזה, ברשותכם, קוצר הזמן, שני פרקים מאוד זה, אני אעבור לפרק ב'. אני משער ששאלת השכל האנושי, השכל בכלל, תלווה אותנו, אי אפשר לי, כבר הפרק הבא יאמת אותנו עם העניין, אבל בכלל הספר הזה יאמת אותנו הרבה. אומר הרמב״ם, פעם מישהו שאל אותו שאלה, לגבי פרק, לגבי חטא אדם הראשון, איך יכול להיות שאדם חטא, ואז פתאום כוח שכלי שלא היה לו לפני כן. אומר הרמב״ם, רבותיי, אם אתם הולכים לעיין בספר, שהוא הספר שמדריך את העולם לדברים הנכונים, שהוא הכשרת הראשונים והאחרונים, כן? אחד הדברים המאוד מעניינים, אני מציע אם מישהו יעשה את זה, זה יהיה נחמד, סוף מורה נבוכים, את כל הכינויים שהרמב"ם מקנה בהם את התורה. יש לו המון המון פעמים שבמשפט אחד או שניים הוא אומר את זה אמירה, התורה שהאירה עיני כל העולם, שהדריר המון המון פרטים, פה זה המשפט הוא שהוא הכשרת הראשונים והאחרונים. אז אל תעבור עליו ככה ברפרוף, זה ספר שדורש העמקה מאוד מאוד גדולה, ואז תשים לב שזה בכלל לא מה שכתוב. מה שכתוב הוא שאדם היה לו אמת ושקר גם לפני זה, היה לו שכל. מה שהתגלה לו זה לא השכל, אלא לא האמת ושקר, אלא הטוב ורע. עץ הדעת הוא לא עץ שיודעים בו את האמת ושקר, אלא שיודעים בו את הטוב ורע. האדם, לפני חטא אדם הראשון, לא היה לו בכלל כוח שבו הוא ידע להשיג את ההבדלים בין בין הטוב והרע, בכלל לא הבדיל ביניהם. והוא רק היה עסוק בעולם אמת ושקר, אחרי שהוא חטא, הוא קיבל גם את השגת הטוב והרע. מבט ראשון, נראה, אם הייתי צריך לחלק, שהאמת ושקר קשור לשם השגות, נצחיות, רוחניות, והטוב והרע נראים ברגע הראשון כמו משהו, הייתי אומר, אסתטי, אולי עם המילה מפורסמות, הייתי אומר, חברתי, אבל חברתי באיזה מובן, כל מיני דברים שהם הם לא יפים בחברה, הם לא מקובלים, הם לא מנומסים, כל מיני דברים כאלה. לא היה לו עיסוק בצדדים האסתטיים של החיים. שאלה היא בדיוק איפה עובר הגבול, מה הרמב"ם מתכוון פה בחלוקה בין אמת ושקר, או בין החלקים השכליים לבין החלקים המפורסמים. מה היה לאדם הראשון לפני החטא? מה נוסף לו עם החטא? הרמב"ם, הפניתי אתכם, נכון, הפניתי אתכם? לא הפניתי אתכם אולי. הרמב״ם, אז בואו תדלגו איתי, אנחנו נראה את זה שבוע הבא, את מה שאני הולך להקריא עכשיו, בתור חלק ב' פרק למד ג'. הרמב״ם, יש את המדרש, כולכם מכירים אותו, שעם ישראל שמע מהקדוש ברוך הוא רק את אנוכי ולא יהיה, ושמע ממשה את כל שמונה הדיברות האחרות. הרמב״ם מביא את המדרש הזה, תוך כדי שהוא מדבר עליו, הוא אומר ככה, ממש בסוף עמוד ריש מ"ב בהוצאה של הרב קפח, ויאמרם אנוכי ולא יהיה לך מפי הגבורה שמעו, כוונתם שהם הגיעו אליהם כמו שהגיעו למשה רבנו, ולא היה משה רבנו המביאם להם. והוא ששני היסודות הללו, כלומר מציאות השם והיותו אחד, אינו נשג אלא ביון האנושי. זאת אומרת, זה משהו שאפשר להשיג ביון, אפשר ללמוד את זה, אנוכי ולא יהיה, וכל דבר הנודע בהוכחה, הרי דין הנביא בו, כי דין כל מי שידעו ללא הבדל. ולא נודעו שני יסודות הללו מצד הנבואה בלבד. זאת אומרת, את זה לא יודעים מנבואה. אמרה תורה, אתה הראת לדעת. כל אדם יכול לדעת את שני היסודות האלה גם בלי נבואה. אבל שאר הדיברות הם מסוג המפורסמות והמקובלות, לא מסוג המושכלות. זאת אומרת, אומר הרמב״ם, שתי הדיברות הראשונות, אנוכי ולא יהיה, הן מושכלות. שאר הדיברות מפורסמות. זאת טענה מדהימה, נכון? היא אומרת שאם הייתי צריך לחלק, אז אנוכי ולא יהיה, זה מושכל. למה זה מושכל? כי זאת שאלה של אמת ושקר. האם באמת יש אלוהים אחד, והאם יש אלוהים אחרים? זאת שאלה שאפשר לדון בה באמת ושקר? כן. מה לגבי לא תרצח? האם אפשר להגיד שזה לא נכון, לא אמיתי, לרצוח? זה שקר לרצוח? המילה לא מתאימה, נכון? האם זה שקר לגנוב? האם זה שקר לחמוד? תשובה היא, נראה פה ברמב"ן, שהם כולם שייכים לאיזה חלק? למפורסמות ולא לשכליות. הם לא משהו לוגי, שכלי, רוחני, אלא הם משהו, מה? שיפוטי, טוב ורע, נכון? המילה טוב ורע, אנחנו נגיד שזה לא טוב לרצוח. זה נראה לי, אני מקווה יהיה פה הסכמה בחדר, שזה לא טוב לרצוח. זהו, עכשיו זה משפט נכון, לא טוב לגנוב, לא טוב לחמוד, לא טוב להישבע לשקר, כל הדברים האלה הם לא טובים. אבל אי אפשר להגיד עליהם שהם שקרים. אם נקבל את ההבחנה הזאת, זו הבחנה מאוד מאוד גדולה, זה אומר שהאדם הראשון, מה היה לו? היה לו רק את הכוחות השכליים, ולא היה לו את הכוחות המפורסמים. זה גם יאמר, שכאילו המקסימום האנושי, איפה הוא נמצא, באיזה חלקים, בחלק שעוסק במה? בהבנת האלוה, באנוכי ולא יהיה, ולא החלק המוסרי. הרבה התנגדו לאפשרות הזאת בקריאת הרמב״ם. אחד המתנגדים הגדולים הוא הרב שילת. הרב שילת בהערות שלו לשמונה, להקדמה לפרק חלק, לבשמונה פרקים, רשום לי במחשב איזה הערה הזאת ברב שילת, אז אני יכול לחפש, מנסה לטעון בתוקף, אולי היחיד, שהחלוקה היא לא כזאת. מה שכתוב כאן בחלק ב' פרק למד ג' זה שימוש מושאל, משותף, במילים מפורסמות ומושכלות. שהרמב״ם פה, אם הרמב״ם עצמו אומר על המון דברים שהם משותפים, אז אפשר לטעון את זה גם על הרמב״ם, ושהוא לא התכוון פה לאותו דבר. שפעם הוא התכוון על משהו ממש אמיתי לעומת מפורסם. אבל ברור שלא כך הוא התכוון, בחלק א', פרק א', טוען הרב שילת, ברור שהרמב״ם, כשהוא חושב שאנחנו מסתכלים על החלקים המוסריים, הם חלקים שעדיין השכל האנושי שייך בהם. הם לא רק מפורסמים. למשל, הוא מראה שבכל מיני מקומות הרמב״ם משתמש בביטויים כלפי דברים מוסריים, דברים שהדעת נוטה להם, שעשה מפני הכרעת דעתו, כל מיני מילים כאלה מופיעות, סימן שהדעת משתתפת בהם. ולכן הרב שילה טוען בתוקף, אומר בתוקף מאוד מאוד גדול, החלוקה האמיתית היא בין הדברים המוסריים והשכליים, לבין החלקים שהם חברתיים, נימוסיים, אסתטיים, יכול להיות שהם משמעותיים בסוף, גם להם יש משמעות, והחטא של אדם הראשון זה שהוא לא יתעסק בצדדים הגבוהים של האנושיות, שלא, אלא בצדדים הנמוכים. במחילה מכבודו של הרב שילת, נראה לי שהוא לא צודק, ושהרמב״ם מתכוון לחלוקה הזאת. זה נראה לי פשוט, פשוט, שמשה רבינו פה, אנחנו נראה את זה שבוע הבא, כל פה רומז לחטא אדם הראשון כל הזמן, והחלוקה הבסיסית הקיימת בעולם, היא בין החלקים השכליים, שאני כמעט, כמעט מתיימר להגיד, שהם כולם נכללים בשתי מצוות. איזה מצוות? אנוכי ולא יהיה, זה מה שיש לדעת על העולם. הם בעצם שתי המצוות היחידות, עוד מעט אני אסייג את זה, נכניס עוד דברים קצת פנימה, אנוכי ולא יהיה, אולי אפשר להגיד עליהם שהם שתי המצוות השכליות היחידות שיש, וחוץ מהם יש תף ריש יוד א' מצוות, שהם כולם שייכות למפורסמות, או במילים אחרות, או במילים אחרות, החלק השכלי שיש לאדם, או החלק שהיה לאדם הראשון לפני החטא, הוא היה אינטלקטואל קר. מישהו שעסק, המילה קר היא לא טובה, הוא היה אינטלקטואל חם, ברור לפי הרמב״ם. לא היה קר, לא היה קר רוח. זה דברים שמילאו את נשמתו, הם יצרו אצלו דבקות בבורא, ברור, כמובן. אבל כל החלקים האחרים של האנושיות היו זרים לו לחלוטין. אין דבר כזה אצל האדם. אצל האדם הראשון, כל החלקים האלה לא התקיימו. הוא היה עסוק אך ורק בהבנת השכל. בקצרה אני רק אגיד, עוד שני מקומות שבהם הנושא הזה עולה, אחד מהם הוא במילות היגיון. במילות היגיון הרמב״ם גם מדבר על חלוקה בין שכליות למפורסמות, בצורה שבה אני מתאר עכשיו. בסוגריים חייבים להגיד שאת מילות היגיון לא בטוח שהרמב״ם כתב. אז לכן יכול להיות שזה לא אומר כלום. מקום השני שסביבו, בגללו הרב שילת מתעסק בזה בשמונה פרקים, שהרמב״ם שם אומר, סליחה, אוקיי, אומר, כך כתוב, אני מקריא משפט, אם אתם זוכרים, בשמונה פרקים בפרק השישי, הרמב״ם מחלק בין מצוות כאלה שצריך לעשות אותן טבעית, נכון? מצוות פשוטות, ובין מצוות לא מוכרות שאותן צריך לעשות עליהם אפשר להגיד, אפשי ואפשי, אך מה יעשה שהקדוש ברוך הוא ציוון. אומר ככה הרמב״ם בתוך הדברים האלה. ואין המצוות אשר יאמרו עליהם החכמים עליהם השלום, דברים שאלמלא לא נכתבו, רואים היו לכותבם. יש דברים שגם אם לא היו כותבים, היה ראוי לכותבם. ויקראו קצת חכמינו האחרונים, אשר חלו חולי המדברים, המצוות השכליות. זאת אומרת, חלק מחכמינו שחלו את חולי המדברים, זאת אומרת, שהושפעו קשות מהקלם, קראו למצוות האלה מצוות שכליות. זאת אומרת, הרמב״ם מסתייק פה מלקרוא למצוות האלה מצוות שכליות. הרב שילת מסביר פה שלא זאת היא ההסתייגות שלו, אלא ההסתייגות היא מזה שרק אלה הם המצוות השכליות, כי גם לכל המצוות לדעת הרמב״ם יש הסבר שכלי. הרמב״ם חשב שגם המצוות הנקראות שמיות הן מצוות שבעצם הן שכליות. גם פה במחילה זה לא נראה, למה? אם זה היה ככה, הרמב״ם היה צריך להגיד את זה על שיש כאלה שחלו חולי המדברים וקראו למצוות הלא שכליות מצוות שמיות. נראה שההסתייגות שלו היא מזה שקוראים להם מצוות שכליות. הוא חשב שלא זאת המילה הנכונה. ברור שהן לא מצוות שמיות, הן מצוות ברורות, מוכרות, מוסריות, לא יודע איזה מילה נבחר להן, אבל הן לא מצוות שכליות. אז זו עוד הוכחה, זה במסגרת ההוכחות לעמדה שאני נוקט בה, אני נוקט בה לאורך כל הדרך, שבה אדם הראשון היה עסוק רק בעולם האינטלקטואלי. כמובן, כמובן, כמובן שגם אני לא חושב שהוא רצח ושהוא גנב, או שהוא היה יכול לרצוח ולגנוב. אותו כוח שלא היה בו, שבגללו הוא לא עסק במפורסמות, אומר שבעצם מהותית, כאדם, כל הכוחות האלה שדרכם פועלים בתוך העולם, שהם אלה שעלולים להביא את האדם בכלל לרצוח או לגנוב, לא היו קיימים בו. זה לא היה רלוונטי לגביו כל הכוחות האלה. כל הסידור החברתי הזה שמתקן את העולם, ויוצר מתחים, ויוצר בכלל את השאלה המוסרית, הוא כולו לא היה רלוונטי בשבילו. ברור שהוא לא רצח, אבל הוא גם לא רצח. באיזה מובן הוא גם לא רצח? זה לא היה התמודדות בחיים שלו. אם היית שואל אותו, תגיד לי, מה דעתך על רצח? מה הוא היה אומר לך? אני לא מבין על מה אתה מדבר. כאילו, לא, לא, הנושא לא היה ברור לו. לא, זה שאלה של, הוא לא מבין. זה לא היה קיים בעולם שלו. ולכן בדברים כמו לרצוח, ברור שהוא לא רצח, בדברים שהם כשלעצמם לא קשורים לתאוות, אלא אותם בני אדם עושים כדי למנוע את עולם התאוות. הם שמים אותם כסייגים, כי להם, לבני אדם שיש את הכוחות האלה, בצורה מאוד מאוד חזקה והם מפריעים להם, כמו למשל, לא להסתובב ערומים. שבלהסתובב ערום, זה לא, כולנו מבינים, זה שונה, מבינים את ההבדל בין לרצוח לבין להסתובב ערום. אני לא רוצח כי אני מבין את הבעיה שהרצח תגרום. להסתובב ערום, הסיבה שאני לא מסתובב, היא לא רק חברתית במובן הקהילתי. לא מקובל אצלנו, מקומות אחרים שמקובל זה בסדר להסתובב ערום. אלא להסתובב ערום הוא משהו שהוא יוצר, סוג מסוים של חברה על השפעות, על מתחים מיניים, על נכון, חוסר כבוד, המון המון דברים שההסתובבות הזאת יוצרת. את זה, אדם הראשון מהצד השני, את זה הוא לא הרגיש צורך ללבוש בגדים, זה לא הפריע לו שהוא היה ערום. אדם הראשון היה עסוק רק בשכל, בחלקים השכליים, וכל החלקים האחרים לא היו לו. עכשיו זה כן אומר משהו מאוד מאוד משמעותי לפי זה, על מהו האדם בסיאו. האדם בסיאו, במובן הזה זה מתחבר לא מעט לפרק א', אבל זה מחדד מאוד מאוד נקודה, הוא כזה שעסוק באמיתות הנצחיות. ולא במה? לא בעולם. על אף רובד שלו, על שום רובד של הקיום, האדם לא מתעסק. שום דבר מרבדי הקיום האנושי, כולל הדברים, לא רק הצרכים, לא רק היה צריך, לא היה צריך לעבוד קשה בחיים שלו, אבל הוא גם לא היה צריך, מה? הוא גם לא היה צריך להתמודד עם החלקים שקשורים למפורסמות. לא היה לו אותה, הוא לא השיג את זה, הוא לא הבין את זה, זה לא השיג אותו. הוא היה שייך רק לעולמות האמת ושקר. היה שייך לרוחניות טהורה, פרק סלנס, זה כל מה שהיה לו בחייו. בזה הוא עסק עוד ועוד ועוד. זה היה עולמו של אדם הראשון. הוא הבין את האמת ושקר, ולא הבין בכלל שום דבר על הטוב והרע. כלום לא הבין על הטוב והרע. שימו לב, רק אדגיש, איפה מבינים אגב את הטוב והרע? הטוב והרע מבינים ממה? מהדמיון של האדם, מהתאוות של האדם, איפה מבינים את הטוב והרע? קראנו את זה לא מזמן, נכון? כשהרמב"ם סיפר לנו על הכוח השכלי בשמונה פרקים, הוא אמר, ובו יבחין האדם בין הנאה למגונה. שם מבחינים בין טוב ורע. זה עדיין, זה בכוח השכלי. זה לא השכל. שוב פעם, באותה הבחנה. אדם הראשון היה עסוק אך ורק בדעות הנקנות עצמם. הוא הבין אותם עוד ועוד. הוא ידע. יכולתם לשאול אותו, אם היה מגיע לפה אדם הראשון, הוא היה יכול להעביר שיעור מדהים בהשגת האלוה. בצורה מאוד מאוד גדולה. ואז אחר כך הייתם שואלים אותו, תגיד לי, מה אתה אומר על לעשות בעניין זה? מה? לא. היה מסתכל, הוא, כאילו זה היה, הייתם מדברים איתו סינית. זה לא שהוא אומר מה אכפת, הוא פשוט לא היה, משהו לא היה, אין לו את הכוחות האלה. הם לא שיחקו אצלו תפקיד. זה אדם הראשון, לשנך. כן.
אנחנו בעצם אומרים שבמהות, בצורה אוטופית, אין רע בלהסתובב
ערומים. אוקיי, אתה אומר, האם אין רע בלהסתובב ערומים? אני אגיע לתשובה על השאלה הזאת. מה קורה אחרי החטא? מה קרה בחטא? מה קרה בחטא? התיאור של הרמב"ם את החטא הוא תיאור כפול. רגע, אני חייב להם. חלק ג' פרק חטא, סליחה, עוד מקום שבו הרמב"ם מדבר על מצווה שכלית. אני אחרוג היום, רבותיי, אני הבטחתי מראש, נכון? זה ידוע לכולם. נפתחתי מראש, השיעור בהרבה מהמקרים לא הסתיים בשש, אני אסתיים קצת יותר מאוחר, אני אשתדל לא לחרוג משש ורבע. אבל בחלק מהפעמים, אחרת זה פשוט להריץ קטעים וזה, בלי להגיד שום דבר משמעותי על מה שיש פה לומר. חלק ג' לפרק ח', הרמב״ם מדבר על החומר לעומת הצורה אצל האדם, ואז הוא אומר אמירה מאוד מאוד חזקה. עמוד ר' פ' ח', מי שיש הרב קפח, מי שיש שוורץ, אני לא יודע איך להביא את זה.
שוורץ אין את החלק.
שוורץ אין להם חלק ג' חלק ג' פרק ח', אבל היין, הרי דינו כדין האוכל במטרה. זאת אומרת, למה שותים יין? כמו שאוכלים, כדי להתקיים. אבל המסיבות לשתיית המשקרים תהיה חרפתם בעיניך יותר גדולה מהתקבצות בני אדם מרומים חשופי שט הנפנים ביום במקום אחד. וכשאתה רואה אנשים משתקרים, שזה יהיה לך יותר גרוע מאנשים שהולכים ערומים ונפנים ביחד. ביאור הדבר, שהיציאה דבר הכרחי, אין לאדם שום מצא לסילוקו. אומרת, איך את השירותים? כולנו הולכים. והשכרות פעולת האדם הרע בבחירתו, וגנות גילוי הערבה מפורסם לא מושכל, להפסד הדת והגוף מרוחקים בשכל. אומר הרמב״ם, להשתקר זה עבירה שכלית. למה להשתקר זה עבירה שכלית? התשובה היא ברורה, למה להשתקר זה עבירה שכלית? כי אחרי שאתה משתקר אתה לא יודע כלום בשכל, לא תהיה בעיה בעבירה הזאת. זאת אומרת, זו עבירה היא שכלית במובן משני בהקשר הזה. היא לא כמו אנוכי ולא יהיה, שזה השכל עצמו, אבל גם לעשות משהו שכל מהותו יהיה לאבד את השכל ולא לדעת יותר, היא פעולה אנטי-שכלית. זאת אומרת, אני אגיד משהו שנייה על השכל, אנחנו נגיד אותו הרבה פעמים. האמת היא לא רק קיימת, אלא היא גם חלק מלהיות איש שקשור לאמת, הוא גם לא לאבד כל הזמן את האמת. מי שמאבד אמת שיש לו, הוא אדם שלא שכלי. הוא אדם שלא מבין את השכל. אני אגיד את זה שנייה אחרת. האמת היא לא רק דבר נכון, אלא היא גם תובעת את עצמה שהיא כל הזמן תתקיים. ולכן אם אדם מאבד את השכל בידיים, הוא עושה פעולה שהיא לא רק מגונה, אלא היא פעולה מפורסמת, אלא פעולה לא שכלית. ביוון הזה חטא אדם הראשון הוא חטא שכלי. לכן אדם הראשון שהיה לו רק שכל יכל עדיין לקבל אותה. מה היה האפשרות שעמדה בבחירה בפני אדם הראשון? נראה ברמב״ם שהבחירה שהייתה באדם הראשון הייתה לאן להשתייך. האדם יכל לבחור כאילו האם להישאר שכלי כמו שהוא היה או להיות חלק מעולם הטוב והרע. בואו נראה את זה בתוך הרמב״ם. הרמב״ם אומר את זה מאוד יפה. תוך פרק ב' הוא אומר ככה, הוא מתאר את החטא. וכאשר חטא, אני בעמוד כף בעמודה הימנית. וכאשר חטא ונטע אחרי תאוותיו הדמיוניות ותענוגות חושיו הגופניים, כמו שאמר, כי טוב העץ למאכל וכי תאווהו לעיניים, נענש, שימו לב, זה האדם הראשון עשה, חבסת, כרגע לא מטריד אותנו, נענש, שנשללה ממנו אותה ההשגה השכלית. ולפיכך, אמרה את הציווי אשר מחמת שכלו נצטווה בו, ונקלט להשגת המפורסמות ושקע בהבחנת הדרה והטוב. אבל יש כאן שני חלקים. חלק הראשון הוא שהאדם הראשון מסתכל על העץ ואומר שהוא טוב למאכל, חיטאווה הוא לעיניים. הוא בוחר להסתכל על העולם בעיניים האלה ולא בעיניים השכליות, ואז מיד הוא נהנה שנשללה ממנו אותה השגה השכלית. לכן הוא אמרה את הציווי. מבינים? יש גם כאילו שלבים שבהם זה קורה. האדם מפסיק להסתכל על העולם בעיני השכל, אלא מסתכל פתאום ורואה שיש צל, צד אחר של הסתכלות על העולם, שהוא הצד החומרי, הדמיוני, התאוותני. ברגע שהוא רואה את העולם ככה, החטא מתאפשר, הוא חוטא, והוא שוקע בתוך עולם המפורסמות. הבעיה של האדם, וזה בא לידי ביטוי גם בפסוק שהרמב"ם מביא בהמשך, משנה פניו תשלחהו, הבעיה שלו היא שהוא שינה את מגמת פניו. מגמת פניו הייתה לכיוון השכלי, ברגע שהאדם בוחר, ופה נמצאת אולי נקודת הבחירה היחידה שיש פה בתוך הפרק, הוא יכול עדיין כאילו לבחור, כאילו להשתקר, כאילו להחליט לראות את העולם אחרת. הרי כשאדם יודע אמת ושקר, באמת ושקר אין אפשרות בחירה. למה אין אפשרות בחירה באופן פשוט באמת ושקר? למשל, אני יודע שהיום יום שני. בסדר? גם אתם יודעים שהיום יום שני. אם מאוד מאוד תרצו לבחור אחרת, ולדעת שהיום יום שלישי, יש לכם את האפשרות הזאת? זאת אומרת, האם אני רוצה לבחור לדעת אחרת לגבי מאורעות שאני מכיר שקרו, מכיר המון מאורעות שראיתי בחיים שלי, אני יודע אותם. אני יודע שהם אמת. אני יכול לבחור אחרת? לבחור שהם יהיו שקר מעכשיו? נכון, אין לי את האפשרות הזאת. ולהפך, הבחירה היחידה שיש לי היא לנסות להשכיח אותם, לנסות לא לזכור, לנסות לא להיות בתשומת לב, להשתכר למשל, שיטה טובה, למישהו שזוכר משהו שהוא מאוד לא רוצה לזכור, להתעסק בדברים אחרים. זה בעצם מה שיש בחטא אדם הראשון. היא בחירה של האדם לאן להשתייך. כשאדם הראשון חוטא בחטא אדם הראשון, הוא מחליט שעולמו הרוחני לא יהיה שייך לעולמות האמת והשקר הגבוהים, אלא יהיה שייך לעולמות אחרים, לעולמות הטוב והרע. זו החלטה פנימית, החלטה פנימית שבהרבה מובנים אנחנו מכירים אותה גם בחיינו. הרבה מאוד פעמים יש כל מיני מקומות שנהיה, אנחנו נפגשים כאילו בשתי צורות להסתכל על העולם, נכון? בשתי נקודות מבט. להסתכל על העולם דרך העיניים הרוחניות, שהמון המון דברים הם כאילו, העיניים הרוחניות עיוורות אליהם, הם לא רואות את הצד שנמצא בהם, אני יכול להסתכל עליהם פתאום דרך עיניים אחרות. עצם הבחירה להסתכל אחרת, נשאר מעלה את השאלה, רגע, זה טוב או רע? היא מיד מעלה את השאלה של טוב ורע, פתאום על השולחן, היא שמה את השאלה של טוב ורע מאוד מאוד חזק על העולם, והאדם שוקע בעולמות הטוב והרע, ומיד יודע את העובדה המאוד מאוד בהירה שהוא ארוך. עכשיו אני רוצה להוסיף עוד משהו שהוא לקוח מפרק שלא נלמד, אני משאר שלא נגיע לה בכלל השנה, חלק בית פרק למד, פרק שמיד אחריו אנחנו מתחילים. פרק מאוד מאוד קשה, בו הרמב״ם, והרבה מאוד דברים פשוט כותב מה כתוב בפרשת בראשית. פשוט מצטט כל מיני דברים ואומר, תדע, זה דבר, זה שכתוב פה את זה, זה דבר מופלא, זה דבר נפלא, כתבו את זה ואת אומר, מה אתה רוצה? אבל בתוך הדברים, אחד הדברים שכן אפשר אולי להבין, נמצא יחסית לקראת סוף פרק למד. מי שיש לו הרב קפח, עמוד רש למדבר, בעמודה השמאלית, וממה שאתה צריך להתבונן בו מאוד, מה שהזכיר בריאת אדם בששת ימי בראשית. ואמר זכר ונקבה ברא אותם. וסיים כל הבריאה, ואמר, ויחול לו השמיים וארץ וכל צבאם. ואחר כך התחיל התחלה אחרת לבריאת חווה מאדם, והזכיר עץ החיים ועץ הדעת וסיפור הנחש ואותה פרשה. מעשה שכל זה היה אחר שהונח אדם בגן עדן. בסדר? רמב״ם מזכיר לנו שיש כאן שתי פרשות של אדם הראשון, כרגע לא נפענח את זה. וכל החכמים ז"ל מסכימים שכל פרשה זו הייתה ביום שישי. זאת אומרת, מתי היה חטא אדם הראשון? ביום שישי. ושלא ישתנה דבר כלל לאחר ששת ימי בראשית. ולפיכך, לא יהיה רחוק שום דבר מאותם הדברים, כפי שאמרנו, שעד אתה לא גובש טבע יציב. זאת אומרת, אם אני אסביר את מה שאומר הרמב״ם, חטא אדם הראשון הוא עדיין חלק מבריאת העולם. הוא לא קורה אחרי הבריאה. זאת אומרת, זה לא שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם עם אדם הראשון, אז אדם הראשון חטא, אחרי שאדם הראשון חטא, אז מתחיל פרשה חדשה. יום אחד נחזור, לא יודע, ללפני החטא. לא ככה. חטא אדם הראשון הוא חלק מתיאור בריאת האדם. האדם במהותו נברא עם חטא. ככה הוא, בני אדם. כאלה הם בני אדם. בני אדם, כל בני אדם שאני מכיר, מבחינים בטוב ורע. אני לא מכיר בן אדם שלא מבחין בין טוב ורע, ואם אני אכיר אדם שלא מבחין בין טוב ורע, ברור יהיה לי שיש לו עיוות מאוד מאוד קשה, וגם הרמב״ם היה חותם על העובדה הזאת, שיש לו עיוות מאוד מאוד קשה. בני אדם הם כאלה. הרמב״ם בחטא אדם הראשון, נגיד את זה בזהירות, לא היה הסיפור הזה במובן הזה. לא היה מישהו שקראו לו אדם הראשון שבחר לחטוא. חטא אדם הראשון מתאר שני רבדים במציאות האנושית. רובד אחד שקיים במציאות האנושית, חשוב לשים לב, רובד של אמת ושקר. ברובד הזה רק אמת ושקר קיימים. כל שאר החלקים הם לא משמעותיים, לא חשובים, אפשר להבין אותם. יש רובד שנמצא אצל בני אדם, אצל כולם, שהוא הרובד של אחרי החטא, שהוא הרובד של הטוב והרע. בעצם אדם נמצא כל חייו במגמה, קודם כל, יש עולם, יש בו טוב ורע, לא יעזור כלום, כך העולם נברא, זה טבע יציב. ולכן בני האדם חייבים להתמודד עם הטוב והרע. אין אפס. מי שינסה היום ללכת הרום, וינסה להתעלם מעולם הטוב והרע, יעשה משהו לא טוב, יעשה משהו רע. זה ברור, הוא לא יוכל להתעלם מזה. יש, אנחנו מכירים את עולם הטוב והרע, לכן הוא יעשה משהו רע, זה יזיק לעולם, זה יהיה בעייתי, זה יהיה רע. עוד נצטרך להבין מה זה אומר בדיוק רע, למה הטוב והרע הם חשובים. אבל עולם הטוב והרע הוא מסך שאנחנו נמצאים בו, או תווך שאנחנו חיים בתוכו, שמתוכו אנחנו מנסים להבליח לעולם האמת והשקר. אנחנו לא יכולים, שלא יהיה ספק לאף אחד פה, לחיות בעולם האמת ושקר כשלעצמו. זה לא יעזור. אין דרך כזאת. עולם הטוב והרע הוא המבוא לעולם האמת והשקר. במילים אחרות, העולם של הטוב והרע אולי הוא משקיות הכסף. שדרכם אפשר להגיע לתפוחי הזהב של האמת ושקר. כן? הטוב והרע הוא עולם כזה, שאנחנו כל הזמן, אנחנו נראה את זה הרבה מאוד לאורך הספר, שהתמודדות משמעותית עם עולם הטוב והרע, הוא זה שיכול להוביל את האדם בסופו של דבר לעולמות האמת ושקר. מי שינסה היום לדלג על זה, לדלג על עולמות הטוב והרע, ולבחון את העולם ישר דרך משקפי האמת ושקר, יעשה לעצמו עוול, יעשה רע. הוא גם לא יגיע לאמת ושקר בסוף, כי אדם יש לו אמת ורע, טוב ורע, וממילא מונעים אותו מלעסוק. זאת אומרת, אם אדם ילך הרום, סביר להניח שרמת העיסוק שלו באמת ושקר תרד פלאים בעולם שבו הוא מסתובב הרום. למשל, נותן את זה כדוגמה, אבל יש כאן גם רבדים הרבה הרבה יותר עמוקים של העניין, שכולנו גם מבינים אותם, כולנו מבינים למה הסתובבות הרום, למשל, יוצרת מצג שווא של אמת ושקר, שהוא לא אמת ושקר בתוך העולם שלנו. למשל, זה משהו שכולנו נכון מבינים על עולם הצניעות. עולם הצניעות בין היתר אומר, תתלבש כי כאילו ההסתכלות העירומה, שמובן פשוט היא הרבה יותר מתאימה לעולם של אמת ושקר, בעולם שאחרי החטא, או במילים אחרות, בעולם האנושי שכולל את שני הרבדים, גם את רובד הטוב והרע, הדבר הזה לא יוביל לאמת ושקר יותר גדולים. אז למה חשוב להגיד שיש אמת ושקר לפני? כאילו, אז מה חטא אדם הראשון מתאר? אם אני בסוף מתאר בסך הכל שזה היה וזה היה, מה הרווחתי? מה אני מרוויח מלתאר את התיאור הזה? קודם כל אני מרוויח בלהגיד שהקומה הגבוהה של האדם היא אמת ושקר. אבל אני לא מרוויח גם את זה, אני מרוויח משהו הרבה יותר עמוק. אני מרוויח בלהגיד שיש לאדם קומה כזאת שהיא קומה נפרדת. יש לאדם את קומת אדם הראשון. היא נמצאת, היא קיימת במציאות. היא נמצאת באיזשהו מקום ברבדים האנושיים של האדם. כמו שיש לאדם רובד, בסופו של דבר אפשרי, של השגות תיאורות, של צורה כזאת שתישאר איתו לעולמי עולמים. יש לבני אדם רבדים כאלה. הרובד הזה קיים באדם, והאדם כל הזמן חותר להגיע אליו. הוא לא חותר להמציא משהו שלא קיים. הוא לא אדם שיש לו אמת ושקר, טוב ורע, כל הדברים שמסתובבים בערבוביה, והוא בוחר יותר, כי זה נראה לו יותר עליון. יותר מזה, יש לאדם רובד ראשוני, הרובד הבסיסי של האדם, רובד של אמת ושקר, רובד הטוב והרע הוא רובד הנוסף שקיים בתוך האדם, לכן היכולת לחזור לעולמות האמת ושקר באופן עמוק, להגיע בסוף, דרך הטוב והרע, לעולמות האמת ושקר הם מאוד מאוד גדולים, מאוד משמעותיים בתוך העניין. כן.
מה שאתה אומר, המציאות שלפני החטא, אם אנחנו מדברים על המציאות שלפני החטא, אז אדם לא הבין שזה רע להיות עירום. זה לא היה רע.
אני חושב שלהיות ערום בעולם שבו אין מפורסמות זה לא רע. בעולם שבו אין יצרים עדיין, אין תאוות, אין דמיון, באמת להיות ערום זה לא רע.
זה לא רק
תאוות, להיות ערום
זה לרצוח.
לרצוח, אני חושב שברור שהוא לא רצח. הוא לא הבין שלרצוח זה רע, כי לא היה לו רצון לרצוח. הוא לא הכיר, זה לא נמצא שם. יש משהו שעוד לא נמצא בכלל בתוך העולם. אני אעיר את זה אבל הערה קטנה, שעליה אני מתלבט. פה אני אומר התלבטות גדולה שיש לי. יש כאן במשפטים של הרמב"ם משהו שאני לא יודע האם הוא גם לא מתכוון, דרך אגב, לרמוז שהמדרגה, כאילו אם אני חולם לרגע ואני אומר, אך, חבל שהקדוש ברוך הוא לא ישיר את זה, כאילו בני אדם ברא אותנו לפני החטא. היה עדיף, נכון? שנראה כאמת ושקר, שמה צריך את כל העולם המסובך הזה, אם זה כאילו המטרה לחזור. זה כמובן שאלה טיפשית, ככה הקדוש ברוך הוא ברא את העולם, והרמב״ם יגיד את זה באיזשהו מקום. אבל נראה גם שהרמב״ם רוצה לרמוז בצורה שבה הוא מתנסח, נדמה לי, אני לא בטוח, גם על שזה שהאדם לא יכל לקלוט את זה, כאילו כל הפרק אומר שזו הייתה מעלתו הגדולה, שגם היה לו משהו לא טוב בעניין הזה. הוא אומר ככה, וכיוון שהיה בשלמות מצביו ותמימותם, והוא עם תכונותיו ומושכליו אשר בו נאמר מחמתן, את חסרי ומעט מאלוהים, לא היה לו כוח שהתעסק במפורסמות כלל ולא השיגן. לא טוב. לא היה לו בכלל כוח מיועד לעסוק מפורסמות, כן? טוב, אוקיי. סליחה, פה כתוב טיפה אחרת. טוב, אז זה אולי שאלה קצת איזה משנה תרגומים או יותר נכון. פה כתוב, כאשר היה אדם הראשון מצבו השלם הגמור ביותר, הרי חרף טבע בריאתו ומוסכולותיו, שבהם בגללם נאמר עליו את חסרו מעט מאלוהים, לא היה לו בכלל כוח מיועד לעסוק במפורסמות. זאת אומרת, למרות העובדה שהוא היה כל כך מושלם, לא היה לו כוח כזה. שפט הזה מה הוא אומר? שכאילו משהו, נכון? נשמע ממש שמשהו היה חסר לו. הרב קפח לא מתרגם כך. הרב קפח מתרגם. כיוון שהיה בשלמות מצביו ותמותיו, והוא עם תכונותיו ומושכליו אשר בו נאמר, לא היה לו כוח. אבל אפילו אצל הרב קפח, ההמשך נשמע עדיין מזלזל קצת באדם הראשון, עד שאפילו היותר מפורסמות בגמות לגנאי וגילוי ערווה, לא היה זרע בעיניו, ולא הרגיש את גנותו. הוא כאילו היה צריך להגיד כאן, זאת אומרת, עד כדי כך שאפילו את הדברים האלה הוא לא היה זקוק להם, הוא לא היה צריך, נכון? נראה כאילו, אדם הראשון, דברים הכי ברורים הוא לא הבין. אני חושב, אני רוצה להגיד פה מילה אחת, נדמה לי שיש כאן גם בתוך ההתמודדות של הרמב״ם, גם התמודדות עם כאילו, ואנחנו נראה אותה, התמודדות עם תפיסה פילוסופית שקיימת, מסוימת, שבעצם רואה באמת, 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 בכל העניין רק את האמת ושקר. ותופס את האמת ושקר כאיזושהי דרך שבאמת בני אדם יכולים להתנתק כאילו מהעולם ולהגיע לעולם שבו יהיה להם רק אמת ושקר. והרמב״ם גם רומז, גם פה וגם במקומות אחרים, להסתייגות המהותית, והוא חושב שבאמת זה לא יצא עולם טוב. עולם שבו יש רק אמת ושקר, שההתעסקות עם הטוב והרע הכרחית, עוד נמשיך לבאר, בסדר רבותיי, מי שרוצה שאלות אחרי זה, עד כאן, שבוע הבא, מבקש לראות את פרקי מתן תורה, וניכנס אליהם. מי שיש לו זמן, שיראה גם באיגרת תימן, את התיאור של מתן תורה שנמצא שם, אני אולי אפנה למקום הזה.